ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרשה שלנו פרשה קשה, זאת חוקת התורה, עוסקת בדברים שבעצם מורכבים, טומאה וטהרה. שלמה המלך אומר, אמרתי הרחקמה והיא רחוקה ממני, סוד המוות. יש טומאה באמת, וזה הנושא בעצם של אפר פרה אדומה מטומאת מת, שעליו כתוב על מת שזה שיא הטומאה, שיא הטומאה, אבי אבות הטומאה. אנחנו כדרכנו לקחת מתוך הפרשה, מתוך הגישה שהרב צבי יהודה רצה להראות בפרשה, או כפי אמירתו דבר השם המתגלה אלינו מתוך פרשיות השבוע, דהיינו איזה יסוד אנחנו לוקחים מתוך הפרשה. הרב צבי יהודה אף פעם לא עסק בלימוד פשט בשאלה כמו שראשונים, אני לא יכול להגיד אף פעם, אבל אני אזהר בלשוני, אבל לא זה הנקודה. הנקודה שהוא נתן תמיד זה מבט כללי, מבט כללי מתוך הפרשה, מתוך הדברים אל עניינו של עם ישראל, מתוך הדברים אל עניינו של עם ישראל בשאלות ההווה בארץ ישראל בתקופת התחייה. וגם בפרשה שלנו אנחנו יכולים פה בעצם להגיע אל אל, אל, אל דבר מאוד יסודי, שבכותרת שלנו זה טהרת הכלל והפרט, בסייעתא דשמיא. אני רוצה לראות מה שלא לפניכם בדף, מתוך הספר עצמו. אמר רב צבי יהודה, טומאת מת היא שיא הטומאה בעולם, בחיים, באדם, בישראל. למה? אז הרב קוק אומר שמאורות הקודש המוות זה אבי אבות הטומאה, כי אבי אבות השקר. בעצם המוות זה פשיטת לבוש, בעצם מעבר לארץ החיים, אז זה שקר גדול. אבל רב צבי יהודה הוא לוקח את זה לכיוון נוסף. פה הרב קוק לא הסביר בעצם גם בעצם הרעיון שלו את עצם העניין, והרב צבי יהודה אומר פה כך דבר נפלא מאוד. בעצם מה האדם? האדם זה ויפח באפיו נשמת חיים. המהות של האדם זה בעצם הנשמה האלוקית שנמצאת באדם, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא אדם לנפש חיה. אז מה בעצם המהות של האדם? המהות של האדם זה החיבור של האין סופי והסופי, החיבור של האלוקי עם הגשמי. זה הדבר המופלא בעצם שבאדם. הוא אומר ככה, לכן מובן מאליו שכאשר התוכן הפנימי האלוהי העליון פורח ונשארים הבשר וגל העצמות ללא רוח חיים ולא נשמת חיים אלוהית, זהו שיא הטומאה. סילוק החיוניות, לכן סילוק החיוניות האלוהית הוא אבי אבות הטומאה. בעצם זאת אומרת, המצב השלם הוא צלם אלוקים שנמצא באדם. הסילוק הזה של הדבר הזה, זה לא שאדם נגע בשרץ. אדם נגע בשרץ, אז הוא בעצם התחבר לאיזשהו משהו שבעולם, מאיזשהו כלל אלוקי יש בו טומאה. אבל המצב של טומאת המת זה מצב שבעצם הסתלקות האלוקות. נכון שאור החיים אומר בפרשה שהגוף של האדם הישראלי הוא קדוש ואין טומאת מת בגויים, מכאן היחס אל הגוף גם כן ולגוויה ולגוויה הפרטית בגוויה הלאומית, אבל עצם העניין זה טומאה חמורה, טומאה חמורה. בא צבי יהודה ועוסק כאן בספר, בשיחה שלו הוא עסק בעצם בבירור המושג של טומאה, בבירור המושג של טומאה. שהביא את הדברי הכוזרי, הטומאה והקדושה, שני עניינים זה כנגד זה. לא יימצא אחד, אלא בהימצא השני. מקום שאתה מוצא גדר קדושה, אתה מוצא גדר טומאה. מקום שאין קדושה, אין טומאה. זאת אומרת, הטומאה בעצם זה נובע ממעלת הדבר. הטומאה נובעת בעצם ממעלת הדבר. זה... מה?
מה עם שרץ? שרץ?
כן, נכון.
מה מעלת הדבר?
לא, מעלת האדם שנטמא היא גורמת... בוא נגיד, בוא נתן לך משל. אם אדם הוא גס, ייגע בו איזה משהו חם, זה לא יפריע לו. אבל אם אדם הוא עדין יותר, אז כל חום הוא עושה לו בעיה. בת מלך, אומר המסילת ישרים, תביא לה כל מאכלים שבעולם, היא לא מקבלת אותם. היא צריכה דברים מיוחדים, מזון מלאכות. כן? אז לגודל הקדושה של האדם הישראלי, גם שייכת בו טומאה.
מה שאורח
חיים הקדוש אומר, נכון.
גוי לא
מטמא. אז גם שרץ, אתה חשבת על השרץ, אני חושב על האדם. זה הכוונה של הדברים. האדם מישראל שנגע, גוי שנגע בשרץ, אין לו טומאה. אפילו באמת לא. בגלל שאנחנו כל כך רגישים, הסנסורים של הקדושה באדם הישראלי כל כך גדולים, שאם יש איזשהו מגע עם דבר שהוא סילוק הקדושה, אז יכול להיות בו שורה טומאה. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, אפשר להיכנס אל הנושא, אבל אני רוצה עוד הקדמה קצרה, שזה יסוד שחזרנו עליו. וזה הסעיף הראשון בדף לפניכם. הסעיף הראשון בדף לפניכם, זה בעצם יסוד שהרב צבי יהודה חוזר עליו בלי סוף, בעצם בספר במדבר. ספר במדבר הוא ספר הדרך. עכשיו אנחנו לא עוסקים בנושא הכללי שבו נתבהר כאן העניין של הדרך, של הדרך ממצרים לירושלים וכל התהליכים, אבל הדרך יש בה מורכבויות. הדרך בהכרח יש בה נפילות. בדרך בהכרח יש בעיקר דברים מורכבים שנותנים שאלות בשל החיים. הכל רגיל, במנוחות, בבית, הכל בסדר. יכול להיות שיהיה טומאת מת בבית, אבל בדרך כלל אדם נפגש עם המציאות של הטומאה, עם המציאות של המורכבויות בדרך. שכינתה בגלותה, תראו בסעיף הראשון אחרי המשבצת, כן? ריבונו של עולם איתנו בדרך. אנחנו במובן שכלל ישראל, אהרון איתנו בדרך. שכינתה בגלותה, חומש במדבר עניינו דבר השם שבדרך. כן? זאת אומרת, יש כאן לימוד שאני נרצה אחרי זה להתחבר לרעיון בסייעתא דשמיא, לרעיון הזה גם של הדרך, של היציאה בעצם מתוך הסדרי החיים. עכשיו, מה היעד של הדרך? היעד של הדרך הוא ארץ ישראל. היעד של הדרך הוא ברור של השלמות של עם ישראל. והנה לקראת סוף הדרך, לקראת סוף ספר במדבר, פתאום מופיעה לנו פרשת פרה אדומה, פתאום מופיע ציווי אלוקי על סדר טהרה מיוחד שצריך לברר אותו. וזה הוא כותב כאן במשבצת השנייה: ברוך השם, עכשיו אנחנו מגיעים אל המטרה, הם יכולו לסוף אצלנו. יש צורך בהכנות לקראת סופה של הדרך. עד כאן כל ההקדמה. עכשיו ניכנס בעצם לעצם הנושא שאני חושב שמתחדד כאן בפרשה הזו, אחד הדברים מתוך המבט של הרב צבי יהודה זצ"ל. וזה הנושא של כלל ופרט בעצם. מה פתאום יש טומאה באדם מישראל? למה יש טומאה באדם מישראל? אז אמרנו אור החיים הקדוש שזו מעלת ישראל. מעלת ישראל היא כזו שהיא גורמת שיכול להימצא מצב של טומאה. לגודל השראת השכינה שנמצאת בעצם בכל אדם מישראל, העניין האלוקי ששורה בפרטים בתוך אדם מישראל, העניין של שכינה שהוא כנסת ישראל, שכל יהודי בעצם באשר הוא יש בו את הקדושה הזאת, הוא נובע בעצם הקדושה הזו מקדושה הכללית של עם ישראל. עכשיו יש פה דבר נפלא מאוד, אני חושב, שמתבהר מתוך הדבר הזה. סעיף 4, כדרכו, הוא כיסוד תורת הרב זצ"ל. מה היא, אם נרצה להגדיר, מה היא משנת הרב קוק, בגדול, מה הייתם אומרים? כלל. משנת הכלל. משנת הכלל. וזה אולי אחד החידושים הגדולים, שבחור בא לישיבה, לא יודע, כל פעמים שאני שומע את זה, שנה שעברה עם בחור בן חוץ לארץ, שיצא והיה שבשיחות כאן בימי חמישי, מה הוא מצא לנכון לכתוב לי? שקיבל ראייה אחרת, פתאום לראות, להוציא מתוך הראייה הפרטית הצרה שיהודי זה התמודדות עם יידישקייט, איך הוא ישמור על היהדות שלו. הרב קוק פורס לנו ראייה רחבה מאוד, וכך גם אני חושב שיש כאן את הדבר הזה. הדבר הזה ענייננו, סעיף 4, מתחיל מן הכלל אשר בחר בנו מכל עמים. מתוך הכלל מתגלים הפרטים. הכלל והפרטים הם שני צדדים הקשורים זה בזה. זאת אומרת, אם נתפוס שהנשמה של עם ישראל כולו זה איזשהו אורגניזם אחד גדול, וכל אחד ואחד מאיתנו הוא פרט בתוך הנשמה הכללית הזו, יש בנו נשמת אלוקים גדולה מאוד, אבל תמיד צריך לומר לעצמנו עוד פעם, מהי הנקודה? מהי נקודת הקדושה שלנו? האם בגלל שהפרט הוא שומר תורה ומצוות זאת נקודת הקדושה שלו? לא. נקודת הקדושה הבסיסית היא בעצם מי הוא, מה הוא. נקודת הקדושה המהותית של אדם מישראל זה בא מהיסוד הסגולי, היינו מהשייכות אל המושג הכללי הזה של אותו צלם אלוקים שנמצא באומה. אם העלתו של האדם הפרטי זה הצלם אלוקים, והמוות זה סילוק הצלם האלוקים, אז בעצם באדם הכללי, בעם ישראל, המעלה הגדולה של האומה זהו עניין הצלם האלוקי השוכן באומה. אתם קרואים אדם, והצלם אלוקים ששוכן באומה זוהי השכינה שהיא נמצאת בכלל האומה, וכל אחד ואחד מישראל באשר הוא, כל עוד שהוא לא ניתק את החבל, כן? לא ניתק את החבל מהאומה, אז הוא בעצם יונק, והוא בעצמו מבטא את המהות הזאת.
יש אפשרות לניתק את החבל?
מה אתה חושב?
נפשיים
מהמן. אז יכול להיות שזה קראת פרטי. אם אדם אכל ביום כיפור שזה קראת, אז הוא יתנתק מהחבר מהמושג של כלל ישראל.
זה המוות.
זה לא הפסיק הניתוק שלו.
זה המוות.
לדורות הבאים, בסדר, מבין איך אפשר. כאילו השאלה על אדם עצמו כפרטי,
אם אדם יתנצר, הוא יענש? או גמרנו, עכשיו הוא עבר עם, הוא עבר מחלקה, במחלקה היא לא, אולי יענישו אותו על השיתוף גם כן, עבודה זרה שבנצרות. מה אתה אומר זיו? איך אפשר להתנתק מן החבל? אם אדם, המינים, הוא מדבר בגלל תקנה על המינים שהתנתקו מישראל, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר.
ויציאה מן הכלל והכפירה.
והכפירה, כך הוא אומר בהגדה של פסח.
יש יכולת בדורים
באמת. אבל באמת אם אדם מתחתן עם גויה, בוא התחתן עם גויה, הבן שלו יצא מכלל ישראל. יש קדושת הזרע הישראלי. הבן שלו יצא מכלל ישראל, נכון. לא יעזור לו, צריך להתגייר אם הוא ירצה.
האדם עצמו?
יש אבל מושג של
אומה.
אני עכשיו...
זה המינים הראשונים, זהו, שהם הוציאו את הזמן מכלל ישראל. היציאה מכלל ישראל, אם יש דבר כזה. אני לא יודע, אבל נראה לי שאדם שמתנצר, צריך לבסס את זה, אבל נראה שאדם שמתנצר, הוא יענש על זה. הוא לא יכול להחליט, אני עכשיו נהיה מוסלמי. הוא מתחתן, היא מתחתנת עם מוסלמים מהזדים של הגויים. מה? מבחינה הלכתית,
אדם שממיר לקבל את עצמו באופן צר וברור, לא יכול לחזור ככה להגיד זה
על יהודי. הוא יענש כיהודי או יענש כנוצרי? לא יודע עכשיו להגיד לך, אבל הוא שעה, אבל על פניו אני חושב שהוא יענש כיהודי שעשה עבירה של המרה.
אם הוא לא ישמור שבת, גם עכשיו הוא יענה.
לא ישמור שבת, שאלה שצריך להתבונן בה. אבל הוצאה בעצם בגלל ישראל, זה בעצם המינים, זה... עכשיו, בערב צידו מחבר פה מושג ענק. בעצם, ואני אסתכל על השעון קצת נבל. יש... ופרה, התיקון הוא בעצם פרה אדומה. התיקון הוא פרה אדומה, שפרה אדומה בעצם היא מתקנת את התרה הפרטית. אדם נגע באמת, מזים עליו מאפר פרה אדומה, והוא בעצם נתהר מאותה תומה. למה? ככה ריבונו של עולם קבע שזה מוציא את התומה הזאת. אבל בעצם, מה הנושא? תסתכלו במספר 8, מה הנושא? הנושא הוא יהודי פלוני באמצע. יהודי פלוני נדמה תומת מת שיבוא להביא אותו במאבין, לא איתם מתאחס דבר נורד, משכן השם תימר. אמנם ישראל אינם מוזרים אל התאומה כמו הקונים, ויש בורים אצל הראשינים, באיזה מידה חייב דם את ארץ בו ברקל. כל פנים, יהודי צריך להיכנס מדי פעם לבית המקדש. לכן יש סדר תיאור מיוחד כדי שלא יהיה מנותק, כדי שתהיה דלת פתוחה לפניו, כשתהיה לו אפשרות לבוא למשכן השם, ולא למשכן השם דימר, רחמנא ליצלן. אז בעצם, מה הוא נושא של טהרה? אנחנו כולנו טמאי מתים, נחשבים. מה זה מפריע לנו? יש קדושת הכהונה. ובאדם רגיל מישראל, מה הנושא? הנושא הוא בעצם שתמי מת הוא בעצם יוצא רק ממחנה שכינה. תמי מת זה לא חיסרון שנגע בשרץ. תמי מת זה חיסרון, מה?
אין איסור להתאמה.
בטח שיש איסור להתאמה. לא, סליחה, אתה רק על כהן אתה אומר, כן, נכון. רק על כהן. אבל המציאות הזו, יש מציאות, אם הוא נטמא, הוא לא יכול לבוא אל הקודש. למה הוא לא יכול להתחבר? למקור קדושת כלל ישראל שנמצאת בקודש. עכשיו, הוא בא וחיבר את זה כאן, אני חושב שפה דבר מדהים מאוד. במספר 7, הוא אומר כך, יש טיפול מרכזי בתארה כלל ישראלית. פעם אחת בשנה ביום הכיפורים במקום המרכזי של בית המקדש, על פי סדר עבודה מיוחד ועדי אישיות מיוחדת, וחיפר בדור ובעד ביתו ובעד כל כלל ישראל. ביטוי זה חוזר כמה פעמים בסדר עבודה של יום הכיפורים. אנא בשם, אורחי ישראל, סיר המשתלח, כן? עניין זה הנורא בקדושה כוללת כל ישראל. וכל ישראל מרוכזים מתורים ומוקרנים מאור קודש מופיע מהמרכזיות של המקדש לפני השם תתארו. מאיפה נובעת תארת הכלל? ממקום קודש הקודשים, ממקום עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. עכשיו בואו נראה, ואיך נתאר האדם הפרטי? לכאורה זה לא שייך לסוגיות. הבעיה של האדם הפרטי שנטמא, שהוא לא יכול לבוא לקודש הקודשים, הוא לא יכול לבוא, סליחה, למקומה, למחנה שכינה. אבל התארה שלו לכאורה זה איזשהו תהליך, לא קשור, לא? הוא גר בעכו והוא נטמא למת ויזו עליו מאפר פרה אדומה וזהו. זה נכון? זה מספיק? זה נכון, הוא יתאר, אבל זה מספיק. למה לא? איפה אתה רואה שבא עם מקום הקודש? לא, מה פתאום?
בחוץ
בהר
הזיתים
היו
עושים. מה פתאום? אז תסתכלו, תסתכלו כאן בלמטה, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו ועיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. כן? עכשיו תראו, אבל איך נעשה בחנת הפרה? איך נעשה את הפרה? גומרה בזבחים, שחטה שלא כנגד הפתח פסולה, שאמר ושחט ועיזה, מה זה היה כנגד הפתח? אבל שחטה היה כנגד הפתח. לא רק הטיפול הפרטי מה שאתה עונה עליו, לא זה עצם הדבר, אלא עצם הכנת הפרה. תסתכלו משנה במידות, כל הקוטלים שהיו שם היו גבוהים חוץ מקוטל מזרחי, שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומתכוון ואורה פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. ספרי בחוקת שיהיה מתכוון ואורה פתח של היכל בשעת הזעת אדם. דהיינו, יש פה דבר מדהים שעומד עליו רב צבי יהודה, אני חושב, וזה, אני חושב, נקודה מחודדת כאן, וזה סעיף 21. קפצתי פה הרבה בפרשה. במה נפגשים כאן בטיפול פרטי אינדיבידואלי של אדם פלוני שנטמע. התיאור הגדול של כלל ישראל הוא עניינו של יום הכיפורים. לעומת התיאור הכללי מופיע ביום המיוחד במקדש, מופיע כאן תיאור אישי, אבל הפרטיות של כל אחד אינה ריקה וארטילאית, אינה מנותקת משייכות לכלל ישראל. לכן מודיעים לנו חז"ל שהטיפול באפר, איך נוצרת הפרה הזאת? הטיפול באפר הפרה אל הר הזיתים היה מול קודש קודשים, הפיתוחית מיוחדת שביים בית המקדש, שבנו את כל הפתחים בצורה כזו שעומדים שם למעלה ורואים פנימה. יוצא שמקום סידור הטהרה האישית היחידית הישראלית מכוון במבט ברור אל מול פתח בית המקדש, מרכזם של ישראל. הטהרה הפרטית מכוונת לליבם של ישראל הפנים, פנים פנימי. היא נמשכת מהטהרה הכלל ישראלי הגדולה ביותר. אני חושב שמה שכתוב כאן זה דבר מדהים שהרב ציודה עמד עליו. דהיינו, הרב ציודה לומד את הפרשה ולוקח אותה אל הכיוון שהוא מחנך אליו כל הזמן במשנת הכלל. אנחנו הוספנו לחדד פה נקודה שהוא אמר, שמה? מה המניעה של הטומאה? המניעה של הטומאה זה החיבור אל קודש, אל בית המקדש. אבל הטהרה של הטומאה הפרטית הזו שהוא נטמע למת בעכו, היא נעשית מכוח בעצם המרכז של הקדושה בישראל, מכוח המקום של מרכז הקדושה הכלל ישראלית שנמצא בבית המקדש. ולכן גם אפר הפרה וגם עצם ההזעה הפרטית הזו שלו, היא נעשה בעצם מהמקום הזה של הקודש. אם נרצה לראות את הדבר הזה בעמוד הבא, בעצם נראה את זה בשייכות כללית ובשייכות לדורנו, ופה קצת נצטרך למהר. כותב הרב באורות ככה, באורות ישראל: היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, אבל עצם המהות שואב כל אדם מנשמת כל. זאת אומרת, אדם אוסטרלי, גוי באוסטרליה, אז מה, הוא שייך לאומה האוסטרלית. ואם נשאר רגע, חביב אדם שנברא בצלם, מאיפה הוא יונק את הקדושה האלוקית שנמצאת גם בגוי? ישירות מריבונו של עולם. אין קשר לזה שהוא אוסטרלי. אם הוא יעבור לצרפת, אז הוא ישנה את הפספורט שלו, עכשיו הוא יהיה צרפתי, אולי יש לו רגשות לאוסטרליה. אין לו שייכות במהות אל האומה, אל הכלל. עצם המהות הזה שאוהב כל אדם נשמעת כל מנשמעת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שויה בתוכו. אין לאוסטרלי מגמה אלוקית, אין לצרפתי מגמה אלוקית בעם. לא כן בישראל הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. רב קוק כאן לוקח עניינים אלוקיים, קבליים, והוא מחבר אותם אלינו בצורה פשוטה. הכלל נותן נשמה ליחידים, זה נקרא מושג של כנסת ישראל, נקרא שכינה. הוא מתרגם את זה בצורה פשוטה. אם יעלה על הדעת להתנתק מהאומה, ניר, צריך לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה עצמי דורש כן ממנו. לכן בורות התשובה מדבר בתשובה, תשובה אל הכלל. מה נפקמינה? נפקמינה היא עצומה, וזה מגיע לשעות. אתה נוסע בו, עולה השבוע על ספינה, כמה, אני לא יודע, כולם קדושים, כולם תאורים, כמה מהם באו בבין אישים, כמה הם יודעים איך מניחים תפילין? אולי אחרי שיהיו איתך בהפלגות, אולי הם ידעו. ואיך מתייחסים אליהם? מה הם השתגעו? מה הם נוסעים בים? שיסו לעשות תענוגות בדרום אמריקה. שיסו אותו, ישוטו שם באונייה. לא יודע אם יש אונייה בדרום אמריקה, אבל אולי זה בתוך בניו יורק, שיוכלו לעשות שם כיף. מה הם עושים פה? באותה איגרת מפורסמת של איגרת הקנה, שכל כך הרבה עומד על היסודות של קדושת ישראל, נמצאת הנקודה הזו שהיא בעצם נובעת מתוך מה שלמדנו היום. איך להתייחס לאדם מישראל שהוא באמת מחובר אל עם ישראל, מחובר אל מדינת ישראל, מחובר אל כלל ישראל, אבל הוא לא מחובר דרך המעשים הפרטיים שלו. דהיינו, המעשים הפרטיים שלו הם בכלל לא בכיוון, אבל הוא מחובר אל הכלל. יש לדבר הזה ערך? אם אנחנו אומרים שכל הקדושה של אדם מישראל זה כמו קדושה של אדם אוסטרלי, וכל הצינור של החיבור לאלוקות שבו, לצד של הצלם אלוקים שבו דיברנו, הוא נובע ממה? מנשמת קול, כמו שכתב הרב קוק באורות. אז אם הוא לא מחובר לנשמה הזו, אז ממילא לא מופיע בו שום עניין. אולי יש בו עצם העניין של צלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם. כשהיו במלחמת שלום הגליל, אני נזכרתי הרגע שאחרי הקרב ושירדנו מהשטח, אז אסף המגד את המחת בה, המחת, את גדוד ההסדרניקים שלחם בסולטן יעקב, ושם מי רוצה להגיד משהו? קם בחור מישיבת הכותל, אבי אהופט, ואמר לו המחת, יש פה חייל סורי שוכב בצד, אנחנו כבר שבוע פה, שלושה ארבעה ימים פה, אני לא זוכר, לא, לא פינו פה, זה לא כבוד צלם, צלם האדם. המחת היה בהלם. כן, יש צלם אלוקים באדם, גם בגוי, אבל עצם הקדושה שלו היא שובת מהמקור האלוקי, זה לא שייך לעם ישראל. אבל אם אדם שייך לעם ישראל, מהבחינה הפרטית באמת הוא לא שייך לצלם אלוקים שבו, אבל הוא מחובר לעם ישראל, מחדש הרב קוק שהיחס אליו צריך להיות שונה, ולכן הוא אני מקרב אותם. וזה כאן בשמונה. אמנם לפעמים מתגבר חושך זה כזה שמפסיק את תופעת הסגולה גם כן, נורא והיום, אבל זה אי אפשר, לא רואים את הסגולה, אבל הסגולה קיימת. אבל זה אי אפשר, כי אם במי שבא למידה זו להיות חז וחלילה נרשלת, שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ציפיית הלב, כמו המינים שמפרש הרמב״ם ביחוד תפילה שהיו מצרים לישראל, וגם זה היה קשה לחמים מאוד לתקן. הכן הכריז רמה גם יהיה כלום, יש אדם שיודע לתקן בקראת המינים, והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן, שענקים מכל מידה של שנאה, כמו שאמר גילה בפומי, בנפול אויביך אל תשמח, כדי שיכוון ביסוד הברכה דווקא על אותם שכבר איבדו את הסגולה כולה, היינו המינים שהתנתקו מכלל ישראל. ובדורנו נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאוד בעיין הבחירה, וזה ודאי קיים גם היום. יש, לא דיברתי עם מישהו שיש כזו מין כזו ספירה ענקית בהתנהגות של כל כך הרבה אנשים היום בתקופה שלנו, מצד אחד אנשים אידיאליסטיים, מצד שני אנשים כל כך שפלים. זה נובע מהנקודה הזאת, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים ובדעות רעות מאוד, השם ישמרנו, מכל מקום אור סגולה מאיר בהם, ועל כן הם מחבבים את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, וכמה דברים טובים ועיקרים מעמידות שבאים בסגולת ישראל בטבע נפשם ומצוינים בהם. אחרי פה נאמר בהמשך על הקירוב שלהם. למעשה, בזה אני אסיים, זה בעצם הרעיון שאפשר להוסיף כאן בעצם במהות הגדולה של קריאת שמע. אנחנו בישיבה משתדלים לקרוא קריאת שמע ביחד, הגבאי לקח על עצמו משימה והוא ברוך השם כמו לידודין וככה. אז יש כאן דבר נפלא שהבאנו אותו לא מזמן בשיחה, אבל עכשיו אני אקח אותו בזווית אחרת. תניא סורכוס אומר במספר 7, כל המעריך באחד מעריכים לו מבו שנותם. הריחות החיים נאה למי שיש לו בחייו מטרה נשגבה, שכל שירבה ערך האמצעים המתאימים ומגיעים אותו למטרתו, כן יגדל ערך השלמת המטרה. מה שאין כמי שאין לו בהם מטרה כוללת, וכל רגע חייו, רגעי חייו הם בודדים, שכשהם עוברים וחולפים אין הבדל בין רב למעט ואורך או קוצר. זאת אומרת, מה זה המושג ששמע ישראל השם אלוהינו השם אחד? המושג ששמע ישראל השם אלינו השם אחד זה בעצם שאנחנו מתחברים, מקבלים אלינו מחוץ שמיים. מה המשמעות היא? אל המושג הכללי הגדול ביותר הנמצא בעולם, עד כדי כך שהפרט עובד את כל המשמעות הפרטית שלו, שכתבו בספרים הפנימיים יותר המקובלים, שאדם הוא יחשוב שהוא מוכן למסור את עצמו ולקפוץ אל האש אם יידרש ממנו למען השם. מה פירוש הדבר? דהיינו, כל החיים שלו הוא מבין אותם בעצם ביחס אל הערך האלוקי העצום הכללי שנמצא בעולם, ובלי זה אין משמעות לחיים שלו. אז לכן אריכות החיים נעה למי שמעריך באחד, היינו, מסביר הרב קוק, היינו שהחיים שלו הם בעצם נכללים בנקודה המרכזית הכללית הזאת. אז אם יש את זה, יש טעם לחיים כביכול. אם אין, אז הוא מוכן למסור גם את עצמו, אם הוא לא נמצא בזה. הוא מוכן לבית הפרטיות שלו. זאת אומרת, אם נסכם, יש כאן פרשה קשה ואפשר להתעסק בשאלה שבלאו הכי בסוף לא נבין אותה, מה זה הטומאה ולמה הפרה האדומה יש בפלא שהיא מתארת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. זה פלאים גדולים שיש בסוגיה הזאת. אבל דבר אחד שרב צבי יהודה לקחנו אנחנו מדברי הרב צבי יהודה זה שבעניין הזה של הטהרה הפרטית של האדם שנטמא בטומאה הגדולה ביותר שהיא הניתוק מה... שהיא השייכות אלא בעצם אל ההתנתקות של האלוקות שהיא מצאת באדם, התקנה שלו זה בעצם ההתחברות אל הכלל. התקנה היא בעצם ההפר פרה שיסודה בעצם בהתחברות אל הרעיון המרכזי של הקדושה בישראל, אל הכלל ישראל, משום שכל קדושת הפרט בישראל היא נובעת מתוך קדושת הכלל ולא מתוך הקדושה הפרטית שלו. ומכאן מי שלומד את התורה הזאת אז הוא מסתכל אחרת על המציאות, מסתכל אחרת על המציאות, מסתכל אחרת על אנשים, מסתכל אחרת על, על כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו נפגשים בהם כל הזמן. טוב, בוקר טוב.